טוב, בוקר טוב, שלום לכולם. אנחנו נעסוק היום בשיעור שהוא עוסק במידה, בתיקון של מידה מאוד מרכזית, שיש לה השלכות רחבות ביותר על כל עבודת השם, וגם באופן כללי, לא רק בתוך האדם עצמו, גם בתוך האומה, אנחנו נראה את זה. אז המידה הזאת היא טוב עין. טוב עין. אנחנו נמצאים בימים בין ל"ג בעומר, שבהם פסקו תלמידי רבי עקיבא 24,000 תלמידים מלמות, כיוון שלא נהגו כבוד זה בזה. ואנחנו נמצאים בין ל"ג בעומר לשבועות, חג שבועות, שכתוב על מתן תורה, ויחן שם ישראל תחת ההר כאיש אחד בלב אחד. יש מעבר מל"ג בעומר לשבועות. צריך לשאול שאלה, איך יכול להיות שתלמידי חכמים, תלמידי רבי עקיבא, לא נהגו כבוד זה בזה? הרי תלמידי חכמים הם בני אותו מקצוע, הם בני אותו תחום, אדרבה, צריכים לאהוב זה את זה. אז קודם כל נראה ככה, אנחנו נראה, נברר את העניין הזה. השורש של חוסר כבוד הוא במידה הזאת שאנחנו הולכים ללמוד, של טוב עין. מה זה בכלל טוב עין? מה המידה הזאת? בשביל להבין אותה אולי נראה את הפקה. מה זה רע עין? יש רע עין הוא מי שעוסק בלראות את החיסרון. יש בלבול קצת במידה הזאת. לפעמים אנשים אומרים עין רע, תסתכל עליי בעין רע. הביטוי עין רעה יש לו שתי משמעויות אחרות מרע עין. אני אסביר מה זה עין רעה. עין רעה, רק שתבינו מה זה לא רע עין. עין רעה, יש שני הסברים ידועים, אחד של החזון איש ואחד של הרב קוק. החזון איש, זה ההסבר היותר מפורסם אולי. עין רעה זה השפעה רוחנית, שאדם הוא רואה למשל מישהו שיש לו איזה ילד נורא יפה, או הוא עומד על קמת חברו, הוא רואה את השדה של חברו, הוא רואה איזה שיבולים ענקיות, איך השדה צפופה. אז אומרים, אל יעמוד אדם על קמת חברו מפני עין רעה. כתוב בגמרא. מה זה עין רעה? מסביר החזון איש בתוספות על חידושיו למסכת חולין, שעין רעה זה מכוח ההתפעלות הנפשית של הרואה, של הצופה, שמביט על הממון של חברו, על היופי של חברו, על הברכה של חברו. ההתפעלות הנפשית הזאת היא מעוררת על האדם דין מלמעלה, ככה אומר החזון איש. כביכול בבית דין של מעלה נידון האם באמת האדם הזה ראוי לממון הזה, האם הוא ראוי לברכה הזאת. ובמידה ולא, אז זה נפגע. בסדר? זה ההסבר המפורסם. אנשים אומרים בלי עין רע, בלי עין רע, מתכוונים בדרך כלל לדבר הזה. הרב קוק מסביר עין רע במובן של השפעה מידותית. מה זה השפעה מידותית? סביבתית. למשל, אדם יושב בתור לקופת חולים, ולידו יושב איזה בן אדם עצבני, אומר, מה קורה עם הרופא הזה? שעה אני פה, שום דבר לא זז, רק בן אדם אחד נכנס, תפתח חלון. ככה יושב לידו בן אדם לדבר ככה. פתאום אשתו מתקשרת, אז הוא אומר לה, אל תשאלי, שום דבר לא זז פה, כבר שעה אני פה. העצבנות של השכן חדרה אליו. זה נקרא השפעה מידותית. כעס, עצבנות, כל המידות הרעות האלה הן עלולות לעבור מן הסביבה. זה נקרא עין רע. ככה מסביר הרב קוק בעין אייל, יוסף שלא שלטה בו עין נבישה. עין רע, כלומר הוא ירד למצרים, וכל המידות המקולקלות האלה של המצרים, בגלל צדקותו העצומה, לא שלטו בו, הוא לא התפעל מהם, נשאר בצדקותו, בעיונותו. שני המובנים האלה של עין רע, זה לא רע עין. רע עין זה משהו אחר. אנחנו הולכים לדבר היום על רע עין. מה זה רע עין? למרות שלפעמים משתמשים במילה עין רע למובן של רע עין. בגלל זה הקדמתי את שתי ההקדמות האלה. רע עין הוא מי שהוא מסתכל על החיסרון של הזולת. הוא קולט את מה שאין שם. הוא קולט את מה שמבדיל ביני ובינו. הוא קולט במה הוא שונה ממני. קולט איפה הדעות שלו הפוכות. בעצם המבט שלו ממוקד על השני בצורה רעה, בצורה שלילית. זה רע עין. זה יכול להיות בכל מיני מובנים של שוני באופי, זה יכול להיות במובן של יראת שמיים, הוא מסתכל על העבירות שלו, על החטאים שלו. זה אדם שהוא רע עין. הדבר הזה הוא גורם כמובן לחוסר כבוד, והוא גורם לפירוד. גורם, זה דגש, אדם שם דגש על הגופני המבדיל. מה הכוונה? הוא שם דגש על המידות הגופניות, המידות החסרות, החומריות של הזולת, וכמובן שהתמקדות בגוף היא התמקדות שהיא מרחיקה אותי מהשני, בגלל שאנחנו בשני גופים שונים, אני קולט את הפער בינינו. אם אני טוב עין, אדם שהוא טוב עין, הוא לא מביט על המבדיל, הוא מביט על המאחד, הוא מביט על מה שכן מחבר בינינו, הוא מביט על המעלה של השני, הוא מביט על התכונות שיש בו שהן משמשות אולי תפקיד שאין בו לעבודת השם. אז הוא בעצם מביט על התגלות נשמתו. הנשמה היא רוחנית. הנשמה, המבט על הנשמה או על גילוי הנשמה אצל הזולת, הוא גורם לי לאהוב אותו, גורם לי לכבד אותו, גורם לי להאמין בו, גורם לי להתאחד איתו. אז המבט הזה הוא גורם כמובן ליחס של כבוד, הוא גורם ליחס של רצון להתקרב, ליחס של הערכה, של הקשבה. זה מחבר, בגלל שהנשמות שלנו הן מתאחדות בשורשן ונשמת האומה. אני מביט על המאחד בינינו. זה מבט שכלי. כשאנחנו אומרים טוב עין, זה לא מבט בעין, למרות שהעין היא כלי למבט, אלא זה מבט בשכל. הרי השכל הוא משול לעיניים, כמו שאומר שלמה המלך, החכם עיניו בראשו והכסיל בחושך ילך. החוכמה של האדם היא משולה לראייה של האדם. להיות טוב עין זה חוכמה עצומה, זה חוכמה גדולה, וזה חוכמה לא טבעית. למה לא טבעית? בגלל שהאדם הוא נולד חומרי. הילד הוא בהתחלה מה שמתפתח בו זה הצדדים הגשמיים, החומריים, הגוף. וגם לכן אומר הרב קוק במוסר אביך, שולטות פה בתחילה המידות הגופניות, קנאה. ילדים נורא קנאים, למה הוא קיבל בלון אדום ואני ירוק? האדם בשביל לצאת מהמידות האלה הוא צריך להיות מודע להם, הוא צריך לפתח את הצדדים הרוחניים שבו, הוא צריך להיות ללמוד וכולי. יש אנשים שנשארים כל החיים עם מידות ילדותיות, עם מידות חומריות, והמידה הזאת של טוב עין היא מידה שצריך להביט עליה, צריך להתבונן עליה, צריך לפתח אותה, וזה סוג של חוכמה, וזה שייך כמובן אל הצד הרוחני שבאדם, אל המבט של האדם, המבט השכלי של האדם. עכשיו, המידה הזאת היא מאוד נחוצה בכל מערכות חברתיות, אבל במיוחד, במיוחד ביחסים למשל בין אדם לאשתו, בין אדם לילדים שלו. טוב עין, אנחנו יודעים שאדם שהוא מרגיש שלא מעריכים אותו, תשאלו את עצמכם, אדם שלא מעריך אתכם, הייתם מסוגלים לקבל ממנו למשל ביקורת? לא, נכון? אדם שהוא מרגיש מוערך, יש לו יכולת להקשיב, השני הוא פונה אליי, מבקש ממני איזה בקשה לשנות. בשלום בית, בתוך בית, חייבת להיות הערכה, חייבת להיות מבט על המעלות של השני, על הצדדים החיוביים שהוא עושה, על המידות הנפלאות שיש לו, על כמה מאמץ הוא משקיע. יכול להיות מבט הפוך, על מה שחסר, על למה אין לי כביסה מקופלת, למה יש בלגן בבית, על המון קושיות, על המון דברים. זה אין סוף לבעיות שיכולות להתייצר מכוח זה שאדם מנהיג את עצמו בבחינת רע עין בבית. זה שורש, זה מידה שהיא שורש, שורש להמון המון מידות מקולקלות, לכעס, לבעיות, לחוסר הערכה, לתקשורת לקויה. אז זה מידה יסודית ביותר, טוב עין. גם תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, הוא שעה, הוא אמר להם, צורו איזה מידה טובה שיבור לו האדם. לא, זה דרך טובה. צורו איזה מידה טובה, כן, לא שיבור לו האדם. שמה? לא ירכוש, יש שם לשון אחרת. אמר לו רבי אלעזר בן ערך, עין טובה. עין טובה. זאת אומרת, הוא החשיב את זה, הוא אמר, המידה הכי משמעותית, רבי אלעזר בן ערך, עין טובה. המבט, איך אתה מסתכל על השני? אם המבט שלך הוא חיובי, אתה בעצמך גם שמח. אתה בעצמך מרגיש שאתה בעבודה, שאתה בקרבת אלוקים. עכשיו, תכף נראה שזה לא כזה פשוט. בוא נעשה רגע ניסיון. אני צריך איזה שיתוף פעולה. תראו שזו מידה לא כל כך קלה. למה היא לא כל כך קלה? כי הרבה אנשים הם חושבים, בטח אני טוב עין. מה, אני רואה תמיד את המעלות של החבר שלי. החבר שלך זה לא בעיה לראות את המעלות שלו. הבעיה, בוא, כל אחד ייקח עכשיו, ינסה לחשוב על איזה דמות שפעם אחת צייר אותו, לא משהו כבד מדי, אבל כן, צייר אותו. או נגיד דמות שהוא נמצא איתו בעבודה, בלימודים, והוא מאוד שונה ממנו. ממש, אופי שונה לחלוטין, שונה. כל אחד רגע יחשוב על מישהו. מי שסיים יכול להרים את היד. זה לא ברצינות, אני רוצה שתחוו את זה. בסדר? יש פה מישהו שלא סיים? בוא נגיד ככה. כל אחד יתמקד על איזה דמות? מה? בסדר שאני מצייר אתכם באמצע סדר בוקר, ככה. מה? מי שסיים ירים את היד, נעשה ככה. אני חכה, זה לא, אין פה ביטול תורה, קחו את הזמן, זה לא... כן, זה... פסת? קחו את הזמן, לא, זה... לא, תחשבו משהו שפעם מישהו פגע בכם, לפני 15 שנה, לא משנה מה. יש? כל אחד יתמקם על מישהו? מה? טוב, אני יוצא מהנחה שכן. עכשיו, תדמיינו את האדם הזה צועד לקראתכם במסדרון. תקרב אליכם. מה התחושה הראשונית שעולה לכם? האם זה לא איזו תחושת ריחוק כזאת? האם המחשבה היא לא ישר נופלת על הצדדים השליליים שלו? אני צודק? נכון? זאת אומרת, באופן אינסטינקטיבי, בלי הרבה מחשבה, אני מתמקד על הרע שלו. או יותר נכון, אני מתמקד על מה שאני מרגיש שהוא רע אצלו. לא יכול להיות רע, יכול להיות שזה מעלה גדולה. אבל אני רואה בזה שלילה. אני רואה בזה חיסרון. באופן טבעי, אני מתמקד. עכשיו, בואו ננסה, אותו אדם הזה שהתקרב לקראתכם במסדרון, ובאופן טבעי, הרגשתם איזה התמקדות על השלילה שבו. כל אחד יעשה ניסיון וינסה לחשוב על איזה תכונה טובה שהוא כן רואה באדם הזה. תכונה אחת טובה. מי שסיים יכול להרים את היד. בסדר? מצליחים לראות תכונה אחת טובה בשני? מה? כן? עכשיו כל אחד, אותו אדם ינסה לחשוב על איזה מעשה טוב שהוא פעם אחת זוכר שהאדם הזה עשה. מעשה אחד קטן טוב. סליחים? מי שסיים יכול להרים את היד. אתם ממש משתפים פעולה, עושים פה סדנה. זה סדנה, סדנה. בסדר? מה עשינו פה עכשיו? נתתי לכם דוגמה. הכוונה רציתי שכל אחד יבחר דמות מאצלו. שתבינו שזו מידה לא כך פשוטה, כי זה קופץ באופן טבעי. מיוחד אם נפגענו ממישהו. אז בסדר, נפגעתי עם מישהו לפני 15 שנה. זה אומר שעכשיו, כל פעם שאני אראה אותו, אני צריך עכשיו, זה צריך לצוץ לי המידה הזאת. אולי אני צריך עכשיו לעשות יישוב הדעת מחדש, ולהגיד, בסדר, נפגעתי ממנו, אבל יש לו הרבה תכונות טובות לאדם הזה. יש לו תפקיד בעם ישראל שאני לא יכול לעשות. יש לו כישרונות שהוא משלים איזו משבצת מאוד חשובה במציאות. הרבה דברים טובים יש בו. אני יכול להחליט שאני כל החיים, עד סוף כל הדורות, אתמקד על הרע שבו, על השלילה שבו, ותמיד תהיה בינינו תחושה של ריחוק. אני יכול להחליט שאני עושה אצלי מהפך, ואני מתחיל להתמקד בחיוב שבו. אני בוצא בו נקודה טובה ועוד נקודה טובה. זה לשון רבי נחמן, תורה נונדלת, אני חושב, קוטי מוהר"ן. לא, ריש פי בית, ריש פי בית, הוא אומר, תמצא באדם רשע נקודה טובה ועוד נקודה טובה. אנחנו פה לא מדברים על אדם רשע אפילו. שם הקפדה היא כנראה על יראת שמיים. אתה מוצא איזה רשע. אני לא מדבר פה על רשע, אני מדבר פה על אדם, אדם שאני מוצא בו אוטומטית נקודה רעה. אני צריך להסיט את המבט. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לקחת את מרכז הכובד של היחס שלנו, של ההסתכלות שלנו על הזולת, ולהטות אותה בכוח, ולכופף את היד של היצר הרע. זה יצר הרע, עין רע, או רע עין יותר נכון. וצריכים להסיט אותה על הטוב שבזולת. עכשיו, הדבר הזה יש לו פעולה אדירה. בואו תסתכלו רגע פה, אני צילמתי לכם מקור ראשון למעלה, זה בשמונה קבצים של הרב קוק בקובץ ב', פסקה רש צדיק, פסקה מאוד חשובה. כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית, ואיננו צריך להזדקק לשום אבק של חנופה, כי ההתעניינות בצד הטוב שהוא פוגש תמיד מכסה ממנו באמת את כל הצדדים הרעים וחוסה קלון ערום. זה פסוק ממשלי י' ב' ת' ז'. עוד פעם, לאט לאט. כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, אני מחליט שאני מהיום רוצה כל הזמן להסתכל בצד הטוב של הזולת. אני אחפש את זה, למרות שהאדם הזה הוא שונה ממני לחלוטין. הוא ממש... אבל אני רוצה לראות איך השוני שלו, יש לו מקום בעולם. יש לו תפקיד לאדם הזה. אני אחפש, אתאמץ לפעמים, לחפש אצל האדם הזה שאני מרגיש תחושה טבעית של ריחוק ממנו, אני אחפש את הצד הטוב שיש בו. אז אומר פה הרב, מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית. זה קשה פה מה שהרב אומר. זה צריך להסביר. מה זה מתאהב? אם אני מסתכל על מישהו, אם אדם מסתכל על מישהו, על הצד הטוב שבו הוא מתאהב, האדם על הבריות, זה שהוא אוהב את הבריות, זה אפשר להבין. קל להבין. אדם שהוא מסתכל בעין טובה על כל אחד, אז הוא אוהב אותו. זה פשוט, הוא רואה את המעלות שלו, הוא רואה את המאחד ביניהם. אבל אדם שמסתכל בעין טובה, הוא מתאהב על ידי הבריות. למה? אלא שיש כאן תשדורת נפשית עמוקה. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אדם שהוא מרגיש שהזולת מסתכל עליו בעין טובה, הוא חש את זה. הנשמה שלו מרגישה את זה. הוא מרגיש שהאדם השני הוא מאמין בי, הוא מסתכל על הטוב שבי, הוא מכסה את הצדדים הרעים, הוא מתרכז בטוב, הוא טוב עין, אני אוהב אותו. זה פועל עליי בצורה מאוד עמוקה ונסתרת ורזית. זה ממש רז גדול מה שהרב קוק פה אומר. זה רז שמי שיפנים אותו וידריך את עצמו בצורה כזאת, הוא ירגיש לאט לאט איך כל המעגלים החברתיים שלו משתנים לטובה, כי הוא טוב עין, הוא מתייחס אל כל אדם, אל החיוב שבו, אל גילוי האלוקות שבו, אל התכונות הכן טובות שבו. הוא לא מתמקד ברע, תכף נראה שהוא מסיח דעתו מן הרע, והוא ירגיש לאט לאט איך הוא מתאהב על הבריות בחיבה פנימית. כולם אוהבים אותו, כולם שמחים בחברתו, כי מרגישים את זה. אדם מרגיש את העין, את העין הפנימית הזאת, את העין טובה הזאת. מרגישים את זה חזק מאוד. יכול להיות תלמיד חכם אפילו, סתם אני לוקח בכוונה תלמיד חכם, שנגיד הוא לא עבד על המידה הזאת, הוא ראה עין, לא יצויר שיש כזה דבר, הוא יכול לתת דרשות הכי מחודשות ועמוקות ובפאר המליצה, ואנשים לאט לאט יפסיקו לבוא לשיעורים שלו, כי הוא, אם ירגישו תחושה פנימית, הוא לא אוהב אותנו באמת, הוא לא מאמין בנו. הם גם ירגישו את זה בדרשות שלו, כי הם יהיו ביקורתיות מאוד. והפוך, הדרך ההפוך, אדם שהוא טוב עין, אנשים יבואו, ירגישו שנעים בחברתו, נוח לנו איתו, הוא לא מאיים עלינו, הוא מקבל אותנו איך שאנחנו. להפך, הוא מסתיר יותר ממה שאנחנו מקבל אותנו, הוא רואה בנו את הנשמה, הוא רואה בנו את הנקודות הזוהרות. הרי בכל אחד יש אדם, בכל אדם יש נקודות עמוקות, נפלאות, טובות. אז אדם מרגיש את זה. אז הוא ממשיך הרב קוק, שמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, מתאהב האדם על הבריאות בחיבה פנימית, ואיננו צריך להזדקק לשום מאבק של חנופה. מאיפה באה החנופה? מה זה חנופה? חנופה זה אמצעי מלאכותי ליצור קרבה. אתה אומר לבן אדם שאתה לא סובל אותה, אתה אומר בוא נסחתן על החולצה, יפה, באמת, אתה באמת לא אוהב אותו, אתה לא אוהב אותו, אבל אתה רוצה לעשות לו נחת רוח, כי בגלל שאתה צריך לבקש ממנו עוד 5 דקות איזה בקשה. אז קודם כל זה לא טוב חנופה, זה דבר פשוט, קט חנפים, חז"ל אומרים אינה רואה פני שכינה. אבל אדם שהוא טוב עין, הוא לא זקוק לכל ההבל הזה, הוא לא צריך לאיפור, הוא לא זקוק לאיפור הזה. הנשמה שלו, מרגישים אותה, הוא מרגיש את הנשמה של השני, מרגישים את הטוב שלו, מרגישים את העין שלו. ואיננו צריך להזדקק לשום אבק של חנופה, כי ההתעניינות בצד הטוב שהוא פוגש תמיד, תמיד, תגש על התמיד, מכסה ממנו באמת את כל הצדדים הרעים וחוסה קלון עירום. ערום, סליחה. כלומר, הוא מתעניין תמיד בכל אדם שהוא נפגש איתו בנקודות החיוביות שלו. הוא מתאמץ לפעמים להתבונן, להתרכז במבט שלו על האור שבשני, על המוסר שבשני, על הכישרונות שבשני, על המניע החיובי של המעשה של השני. זה אנרגיה, הוא צריך להשקיע בזה. אז זה אומר, עצם זה שהוא עושה את זה, שהוא פוגש את הצד הטוב תמיד, אז זה מכסה מהאדם הזה את כל הצדדים הרעים. זאת אומרת, אדם שמתאמץ לראות את הטוב, ממילא הוא לא רואה את הרע. זה לא שהוא עיוור, הוא יכול לדעת שיש רע, אבל הוא לא מתרכז בזה, זה מכוסה. אתם מבינים? וחוסה קלון ערום, ערום, סליחה, חוסה קלון, הוא מכסה על הקלון של השני, הדברים הנמוכים שבו, השליליים שבו, הוא מכסה אותם. אז הוא ערום. מה זה ערום? חכם. הוא חכם, זה עורמה, זה חוכמה גדולה מאוד להיות טוב עין. וממילא הוא תמיד אוהב את כולם, כולם אוהבים אותו. כמו שאברהם אבינו, אתן לכם סתם דוגמה ידועה, אברהם אבינו בא לחיווי, אומר להם אני רוצה לקבור את שרה. אז אומרים לו, נשיא אלוהים אתה בקרבנו, במיטב קברנו קבור את מתיך. יכלו להגיד לו, תשמע, אתה רוצה לקבור את שרה, תחזור לארם, תקבור אותה שם. אתה רוצה לקבור אותה, אין בעיה, תביא לנו ככה וככה כסף, תן לך פה איזה פינה חשוכה. מתייחסים אליו בכבוד. למה? למה התייחסו אליו החיובי בכבוד? בגלל שהם הרגישו שהוא מסתכל עליהם בעין טובה. אברהם אבינו היה הרי מקרב גרים תחת כנפי השכינה, הוא נטע אוהלו, והיה אפילו 3 ערבים המשתחווים לאבק רגליהם, הכניס אותם לאכול. הוא נתן אמון באנושות, בעובדי העבודה זרה האלה, הגויים האלה, הוא נתן בהם אמון. הוא הסתכל על הצלם אלוקים שמופיע דרכם, ושעתיד לא הסתכל רק על המצב הנוכחי שלהם שהוא רב אמר שהוא מביך ומביש, אלא הסתכל על הטוב שעתיד להתגלות דרך האנושות הזאת. היה לו מבט אדיר, מבט עליון, מבט שמקיף אלפי שנים, מבט של עין טובה. בסדר, אנחנו, בוא נראה רגע. עכשיו, עד כאן כל מה שאמרתי, עד כאן הקפה ראשונה. כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה שייך במידת כל אדם. זה כל אדם. כל אדם שייך אל מה שאמרתי עד עכשיו. עכשיו, אצל לומדי התורה, וקל וחומר תלמידי חכמים, וגם קל וחומר חוזרים בתשובה, יש בעיה כפולה. יש הרבה יותר בעיה במידה הזאת. ואני אסביר למה. בגלל שתלמידי חכמים נגיד, או מי שדרישת הקודש היא חזקה אצלו, הוא חפץ לראות את השם הולך על כל הארץ. הוא חפץ לראות בגילוי השכינה השלם. וצער לו על כל חיסרון במציאות, צער לו על כל פגם שהוא רואה אצל השכן שלו בעבודת השם, יש לו קפדה עליו. למה אתה מחסיר? למה אתה שקוע בתרבות המערב הזאת? למה יש לך את הבעיות האלה בתוך הבית? למה אתה מנהיג את עצמך ככה? למה מבחינה פוליטית אתה חושב כאלה דעות נפסדות? יכול לקרות כזה דבר? אדם שלא אכפת לו מהופעת השם בעולם, אז הוא זורם, הוא בשלום עם כולם, יכול להיות, נגיד. דווקא אדם שהוא רוצה לראות את אור השם מופיע כבר בשלמות, הוא רוצה את בניין בית המקדש וארץ ישראל השלמה וחזרת הנבואה, יש לו צער עצום מכל נדנוד של חיסרון, והוא עלול להקפיד, הוא עלול להסתכל תמיד ולהתמקד במבטו על החיסרון שמחסיר הזולת. זאת אומרת, זו מידה שהיא עלולה למחלה יותר גדולה אצל מי שיש אצלו דרישת קודש. וגם חוזרים בתשובה. למה אני אומר חוזרים בתשובה? לפעמים אדם חוזר בתשובה, בא למכון מאיר, נפגש פה עם כזה אור גדול, עם כזאת תורה מרשימה, ופתאום הוא שורף את הכל, מסתכל על כל העולם בכזאת קפדה, על המשפחה שלו, על החברים שלו, הוא כבר רוצה לראות את הכל מושלם גם על עצמו. זה נקודה מאוד חשובה, גם היחס בין אדם לעצמו, שאני אעריך בה אחר כך בעזרת השם. בסדר? גם אדם על עצמו הוא צריך עין טובה לראות את הטוב שהולך ומתגלה בו, הולך ומוסיף, ולא כל הזמן להציק לעצמו ולרדוף את עצמו. אבל זה, עוד נפתח את זה אחר כך, כי זה נושא שלם בתורת הרב קוק. מכל מקום, בואו נראה רגע גמרא במסכת שבת, דף למד ג' עמוד ב'. תסתכלו, סימנתי לכם חץ בצד, אתם רואים? סופר פה על רבי שמעון בר יוחאי שברח ממלכות הרומאים למערה, הסיפור הידוע הזה, הלשינו עליו למלכות מיהודה בן גרים, היה 12 שנים במערה. בסדר, אני לא נכנס לכל הסיפור, רק למה שענייננו. אז איפה שהחטא שמה, אתה אליהו, אתם רואים? נתחיל מתחילת השירה. איתבו תריסר שני במערתה, ישבו 12 שנים במערה, הוא ובנו רבי אלעזר ורבי שמעון. אתה אליהו קמה פיתחה דמערתה, בא אליהו על פתח המערה, אמר מן לא דלבר יוחאי דמית קיסר ובטל גזירתה. כלומר, מי הודיע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה גזירתו? נפקו, יוצאו מהמערה אחרי 12 שנים במערה, ששתו מים, אכלו חרובים, ישבו ערומים בחול, עם בגד אחד, לבשו אותו רק שקמו. חזו אינשי דקקרבי וזרי. מה הם רואים? אנשים שזורעים, חורשים וזורעים. זה דבר רע? לחרוש ולזרוע? אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. כלומר, מה זה? עוזבים את לימוד התורה ועוסקים בפרנסה? כל מקום שמביטים עליו נשרף. מה זה נשרף? זה לא הכוונה כפשוטו שיוצא שם פירוטכניקה אש. כן, הכוונה שהם לא נותנים מקום לשום דבר. הכל זה חסרון במציאות. הכל זה חסרון בהופעת השם השלמה. הופעת השם השלמה, שבת עם התורה, הגויים יפרנסו אותך. פה, לא, אתה מבזבז את הזמן בשטויות, בחיי שעה, חיים זמניים. יצתה בת קול ואמרה, זאת אומרת, לשרוף כל מקום, הכוונה מבחינה נפשית, מבחינת היחס, המקום הזה הוא, אין לו מקום, אני שורף אותו, זה הכוונה. יצתה בת קול ואמרה, צאו ממערה, סליחה, מה כתוב פה? יצאה בת קול ואמרה, להחריב עולמי יצאתם? חזרו למערתכם. תחזרו למערה, מה? אתם צריכים עוד הכשרה. אדור, חזרו, אזול, איטיבו, תריסר יחי שטה. ישבו 12 חודשים. אמרי, אומרים, משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. איך אפשר להגיד משפט רשעים בגיהנום 12 חודש? ואותו משפט שאתה מדבר רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי הזה, שכתב את ספר הזוהר. אלא שיש פה נקודה מאוד עמוקה. הרשע יש לו אורה עין. אורה עין, מסתכל, איך אמרו חז"ל, כל מי שיש לו שלושה דברים הללו מתלמידי בלעם הרשע, עין רעה, נפש רחבה ורוח גבוהה. בלעם הוא רע עין, הוא תמיד ממוקד על הרע. זה המבט שלו. אז זה מקומו בגיהנום, הרשע הזה. אבל משפט רשעים בגיהנום, רבי שמעון בר יוחאי, זה קצת קשה, אלא הרעיון הוא כזה, שתמידה הזאת היא רע עין, זה מה שאמרנו, שתמידי חכמים, המניע הוא דווקא הרצון לקרבת אלוקים, הבקשה לשלמות מלכות השם. המניע הוא מניע קדוש, אלא אף על פי שהמניע הוא מניע קדוש, מבחינת ההסתכלות על המציאות, זה יוצר הסתכלות על השלילה. לכן הם היו צריכים לשבת עוד 12 חודשים במערה, בשביל שאף על פי שהשאיפה שלהם זה הופעת מלכות השם השלמה, גם המבט שלהם צריך להשתנות. אז אומרת פה הגמרא, יצתה בת קול ואמרה, צאו ממערתכם. אחרי 12 חודשים, צאו ממערתכם. נפקו, יצאו. קוליך דאבא מחי רבי אלעזר, אבא מסי רבי שמעון. כלומר, כל מקום שהיה מכה, מחי זה מכה, במבטו רבי אלעזר, היה מרפא רבי שמעון. זאת אומרת, השתנה המבט. לפחות אצל רבי שמעון הוא השתנה בוודאי, שהוא נתן מקום למציאות. גם כן, הוא ראה את התחיל לראות את הטוב שיש עכשיו במציאות, וגם כן את איך כל הסיבוכיות שיש במציאות היא סופו של דבר עתידה להתפתח למלכות עליונים קדישין. אבל זה צריך זמן, זה לא בדיעבד, זה הדרך של ריבונו של עולם, ככה הוא מנהיג את עולמו, ככה מסביר הרב קוק בספר עניה. עכשיו בסדר, אז המבט של רבי שמעון בר יוחאי, הוא נעשה סבלני, הוא נעשה בעין טובה על המציאות עם כל מורכבויותיה, סיבוכיה ובעיותיה. עכשיו אני ממשיך פה, כי תסתכלו רגע באותה גמרא, חמש שורות לפני הסוף, זאת אומרת בחלק, בפסקה הראשונה שלמעלה, אמר, עכשיו זה ארבע שעות לפני הסוף, אויל ויתרחי שניסה איזיל יתקן מילטה, יתקין מילטה. עכשיו סיפור חדש, שהוא גם כן נוגע במידה הזאת, אמר רבי שמעון, הואיל והתרחש נס, מה הנס? שנשארנו בחיים. אז אני ילך לתקן דבר. דכתיב, מי למד זה מיעקב. כתוב, ויבוא יעקב שלם, אמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, ויחן את פני העיר, אמר רב, מטבע תיקן להם, ושמואל אמר, שווקים תיקן להם. כלומר, יעקב, כשהוא הגיע לשכם, הוא תיקן להם מטבע, עימד אותם, מסחר, ושמואל אמר, שווקים, בכל מקרה, הוא עשה תיקון לטובת הכלל. אז רבי שמעון ברוך הוא למד ממנו, רבי יוחנן אמר מחצאות תיקן להם. אז מה אמר רבי שמעון ברוך הוא? אמר איקא מילתא דבי תיקונה, שאל את האנשים, יש דבר שצריך לתקן? אמרו לו, איקא דוכתא דאית בספק טומאה ואית לאו צער על הכהנים להקופה. יש מקום שיש בו ספק טומאה, כלומר ספק אם קבורים שמה קברים או לא, או אחד הם קבורים, ויש צער לכהנים להקיף. מה זאת אומרת צער לכהנים? רש"י אומר שהיה שוק, שהיה אותו שוק שהספק בו מקום מעבר העיר לרבים. זה היה איזה רחוב מאוד מרכזי, והכהנים לא יכולים להיכנס שם מפני טומאה, וצריך להקיף דרך ארוך, צריך ללכת לסביב. אז הוא שאל, אמר איקה איניש דיידה להתחזק ככה טהרה. יש פה איזה מישהו שיודע שזה לא בית קברות גמור, שהתחזק פה טהרה. אז אמר לה, הוא סבא, אמר לו איזה זקן, כאן קיצץ בן זכאי תרומוסי תרומה. בן זכאי, זה רבי יוחנן בן זכאי, שהוא עצמו היה כהן, והוא שתל תרומוסי תרומה. תרומה זה מה שאנחנו נותנים לכהנים, כן? זה צריך לאכול את זה בטהרה, זה ודאי לא יכול להיות בבית קברות. הוא קיצץ תרומוסי תרומה, והוא שתל אותם ועקר אותם. אז זה, גם הוא היה כהן, שלא יכול לעבוד בית קברות גמור, וגם תרומה היא מצריכה טהרה. אז הוא הבין שזה לא בית קברות גמור. אז עבד יהיו נעמי אחי, אז אותו דבר רבי שמעון בר יוחאי, הוא לקח, רש"י אומר, תורמוסים ומשליך שם. תורמוסים, לא תורמוסי תרומה, תורמוסים, השליך שם, שתל, ונעשה נץ, וצף המת במקום שהוא שם, וציינו למקום הקבר. בסדר? כלומר, הוא זרק, רבי שמעון בר יוחאי, תורמוסים, ואם היה במקום הזה מת, הוא פשוט צף למעלה, האדמה נעשתה רכה, וסימנו את זה. בסדר? אם זה היה בית קברות גמור, אז אי אפשר לפנות. זה מסכת תועלות. אי אפשר לפנות בית קברות גמור. אבל אם זה מקום שלא בית קברות מוכרז, גמור, ושמו שם מת, אז אפשר לפנות אותו. אז בהתחלה רבי שמעון בר יוחאי חשב אולי לפנות את המתים. אחרי שהם צפו, הוא פשוט ראה שאין צורך לפנות, אלא פשוט אפשר לסמן אותם, והכהנים יעברו בין לבין, ואין בעיה. הוא בעצם תיקן להם דרך קלה לעבור. עשה משהו לטובת הרבים. אז אומרת הגמרא, כל אחד אהבה קשי תארה, וכל אחד אהבה רפי ציינה. כלומר, כל מקום שהיה קשה, האדמה היא לא השתנתה, העצמות לא צפו, אז הוא תיאר אותו. אמר, המקום הזה אין בו מתים. וכל מקום שהיה רף, היה רפה, שהמת צף, אז הוא סימן אותו, ואז הכהנים עברו. אמר, הוא סבא. אותו סבא הזה שאמר לו שרבי יוחנן בן זכאי, כאן הוא שתל תרומוסי תרומה, אז מה הוא אמר? לגלג עליו. אמר לו, תיאר בן יוחאי בית הקברות. אמר לו, אלמלא היית עמנו, ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו, יפה אתה אומר. כלומר, אם היית איתנו, ואפילו היית איתנו, אבל לא נמנית איתנו, הכוונה, לא היית איתנו בהחלטה הזאת. הרי דיברנו על זה, אתה יודע. אני אמרתי, אני אנסה לתאר את הבית, את המקום הזה, זה לא בית קברות, זה הרי ספק, זה מקום שיש בו ספק טומאה וכו'. ועכשיו, שהיית עמנו, היית בתוך הסיפור הזה, ונמנית עמנו, גם הסכמת לזה. יאמרו, תראו איזה משפט חריף, זונות מפרקסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן. כלומר, אפילו זונות, הן עושות אחת לשנייה עצמה. הן קולעות אחת לשנייה את עצמה. הן מייפות זו את זו. הן מפרגנות זו לזו. תלמידי חכמים לא כל שכן, שצריכים לנהוג כבוד זה בזה. מאיפה הכל מגיע? הרי הוא ידע, הוא ידע שהוא נוהג כשורה, רבי שמעון. אלא זה מתחיל מהעין, מהמבט. המבט הוא גורם לחוסר כבוד. בסדר, הגמרא פה קצת אומרת, יאיב בעיני ונח נפשי. כלומר, נתן בו עיניו ומת הזקן הזה, בגלל שהמבזה תלמידי חכמים, הוא מתחייב בנפשו. כך הגמרא מסכת סנהדרין קוף, דף קוף אומרת. זהו, יפה. אז זה שני סיפורים שאנחנו רואים שדווקא במי שיש לו דרישת קודש, הוא עלול עוד יותר להיקלע לבעייתיות. לראות בצורה קפדנית, להתבונן על העולם, להתבונן על הרע, להתבונן על המורכבות. וגם זה יכול לקרות ביחס לעוד תחומים. אני רוצה להראות לכם פה איזה חלק מפסקה של הרב קוק, זו פסקה מאוד עמוקה, לא נראה את כולה, אבל נראה פה, תסתכלו באורות התחייה עין א', אני אקריא קצת ויסביר. על הגוף בתור מרכז חיים מצומצם ומוגבל, פועלת היא נשמת החיים הרחבה והמתפשטת במעופה למרחקים עולמיים. כלומר, הנשמה שהיא אינסופית, היא פועלת את פעולתה על שורש היש, על כל ההוויה, האדם משפיע על הכל במעשיו, היא פועלת על הגוף. בסדר? עכשיו, אידיאלי מאוד טהרת הגוף, חוסנו, בריאותו, חילוץ עצמותיו, עירות חייו, אור וחום רגשותיו. כלומר, הגוף הוא מתגלה בנשמה. סליחה, הפוך. נשמה היא מתגלית בגוף, הגוף צריך להיות בריא, רענן וכו'. אני מאוד מתמצאת את זה, כי זה לא כל כך ענייננו. העולמים כולם, כל זה אבל משל, העולמים כולם, אתה יכול להסתכל גם על העולם בתור הוויה אחת. העולם כולו, העולמים כולם, הינם הגוף של הנשמה האלוהית. אצילות השכינה, מלכות שמיים, העשירה המתפשטת. אתה מסתכל על כל העולם, על כל ברואיו של הקדוש ברוך הוא, בתור גוף, בתור איברים בגוף. הרי כשאתה מסתכל על אדם, אז אתה לא אומר, הוא אוסף של 100,000 שערות, 1.5 מיליון אטומים, אתה מסתכל על אדם בתור הוויה, בתור אישיות, שהוא מתבטא גם בשתי עיניים, בשתי אוזניים, וככה וככה אטומים. זה הכל גוף להופעת הנשמה האלוקית של האדם. אותו דבר העולם. אתה יכול להסתכל על העולם בתור העולם, זה חתולה ושמש ופרח, אבל זה מבט מאוד חיצוני ושטחי. העולם, כל הדברים האלו, זה איברים לנשמה האלוהית שמופיעה, לשכינה. אבל כמו שהאדם הנשמה היא מתגלית בגופו, מרגישים משהו ממנו, ככה גם השכינה, אצילות השכינה, מלכות שמיים, אנחנו מרגישים משהו ממנה בעולם. אז תראו מה אומר פה הרב קוק, שזה בעצם הסיבה שהבאתי את הפסקה הזאת. בעולמנו מרגישים אנו את ריכוזה על פי מידותינו. אנחנו מרגישים את השכינה, אנחנו יכולים להיפגש עם השכינה על פי המידות שלנו. זאת אומרת, יש מציאות כזאת, זה הרב כותב בשמונה קבצים לפסוק הזה, מבשרי יחזה אלוקה. לפי מה שאני מנהיג את עצמי, על פי זה אני משיג את הנהגת השם. נגיד אני מנהיג את עצמי בחסד, אני אתחיל לאט לאט לראות איך כל מעשה השם מלא בחסד. אני אתחיל לראות את חסד השם במציאות. נגיד אני אדם חסר חסד, אז אני כל מניע לי קושיות על הקדוש ברוך הוא, למה העולם הוא ככה, למה יש בעיות כאלה. אבל אם אני אתחיל לעשות חסד, מבשרי יחזה אלוקה, אני אתחיל לראות את הנהגת האלוקות באותה בחינה. עכשיו, אם אני, לענייננו, אם אני מנהיג את עצמי בעין טובה, אני רואה את הטוב בי, שתכף אני מקווה שיהיה לנו זמן ונדבר על זה, אני רואה את הטוב בחבר שלי, אני רואה את הטוב בתלמיד חכם הזה, למרות שהישיבה שלו היא התנהגה אחרת לגמרי ממני בהתנתקות, למרות שהישיבה שלו מקבלת כסף מתורמים שהשם ירחם לשיטתי נגיד, אבל אני מתייחס אליו בכבוד, כי אני יכול להגיד, להתמקד על החיסרון, על השוני בינינו, להגיד הישיבה הזאת אני לא נכנס לשם, איזה תורה יש שם, מה זה שווה, אני יכול לדבר ככה, אבל זה נקרא שלא נהגו כבוד זה בזה. זה 24,000 תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה, שהדגישו את המחלוקת, הדגישו את החיסרון, הדגישו את הדרך השונה, אפילו זונות מפרקסות זו את זו, מפרגנות זו לזו, שהתייקר את ננן, כך אומרים התוספות במסכת אחרת בכתובות. אז תלמידי חכמים, לא כל שכן, אני יכול להדגיש את החיסרון, אני יכול להגיד, לא, אני בנקודה הזאת, יש בינינו מחלוקת, מחלוקת, אז מה, אז אין שם תורה גדולה במקום הזה, אז אי אפשר ללמוד שמה, אז הם מסתכלים אחרת על, על תהליך התחייה הלאומי, אני לא יכול לשתות שמה ממימי התורה, אני לא יכול לשמוע שם שיעור בהלכה, ודאי שכן. אני לא צריך לכבד את התלמידי החכמים שלומדים שם, את התלמידים שלומדים שם, אני צריך כל היום לקטרג עליהם, חס ושלום, נכון? אוקיי, האם אני מנהיג את עצמי? כל זה אמרנו עדיין שמבחינת מבשרי חזו אלוקה, איך שאני מתחיל לראות את, למנהיג את עצמי, אני מתמקד על הטוב, אז אני מתחיל לראות את הנהגת השם ככה, אני מתחיל לראות את הטוב האלוקי איך שהוא מתגלה. יש אנשים כאלה שהם מקטרגים, הם לא רואים את גילוי השכינה, וזה מתחיל מהמידות שלהם, ממידת טוב עין. רב אומר ככה, מי שחודר, תסתכלו זה כמה משפטים בהמשך, מי שחודר בנשמה הישראלית מסתכל באופייה המצוין והמיוחד. מה זה מי שחודר? אני לא נכנס פה לכל הפסקה, צריך ללמוד, זה פסקה לכמה וכמה שיעורים, אבל רק מה זה מי שחודר בנשמה הישראלית? מי שחודר בנשמה הישראלית זה מי שהוא מצליח מבעד לכל סיבוכי התקופה, לכל המורכבות שיש, לכל הבעיות שיש בעירת שמיים, למחלוקות שיש בין הזרמים השונים, וכל הבעיות שיש, הוא חודר לנשמה הישראלית. מה זה חודר לנשמה הישראלית? הוא רואה את הטוב, הוא רואה את גילוי השם שהולך וגדל בעולם, הוא רואה איך השכינה חוזרת לציון, הוא רואה את השכינה. מי שיש לו משקפיים שנקרא טוב עין, הוא יבורך לראות את השכינה, הוא רואה את השכינה. הרב צבי יהודה הלך ברחוב והיה אומר, אני רואה את השכינה. ככה היה אומר. מאיפה אתה רואה? איפה? אתה לא רואה פה כלום. כשאנשים אומרים, אנחנו בגלות, חושך כפול ומכופל, בוכים, בוכים, אנחנו בגלות. הרב צבי יהודה אמר, אנחנו לא בשום גלות. אנחנו אפילו לא בהתחלת הגאולה, אנחנו כבר בשלבים מתקדמים של הגאולה, אני רואה את השכינה, השכינה חוזרת לציון, אני רואה איך אור התורה הוא הולך וגדל, אני רואה את התפשטות הקודש, אני רואה איך אור השם איך הוא הולך ומתקן את כל המציאות, זה תלוי בטוב עין הוא יבורך, מבשרי יחזה אלוקה, אני רואה את הנהגת השם, את הופעת השם על פי מה שאני מנהיג את בשרי. ואם אני מנהיג את עצמי בעין רע, אני אתמקד על החיסרון של הזולת, אני אתמקד על החיסרונות שבגאולה, אני יוציא עיתון, כל יום יקטרג על כולם בעיתון הזה, איך אלה לא בסדר, איך ההוא לא בסדר, כל היום רע, רע, רע. עד שבן אדם פותח את העיתון הזה, חוץ משנאת ישראל, לא יצא משם עם שום דבר. אבל אם אני טוב עין הוא יבורך, אני יוציא עיתון או עלון, באהבה ואמונה, לא משנה. מלא בעידוד, מלא בניחום, מלא בחיזוק של הדברים הטובים שכן מופיעים, ומלא במבט מתפתח, איך הדברים הולכים לגדול, איך הטוב הזה שעכשיו הוא, אתה יכול להגיד שהוא קטן, אתה יכול להגיד שהוא ענק יחסית למה שהיה לפני 100 שנה, זה פלא עצום, אבל אתה יכול להגיד שביחס למה שעתיד להיות, זה עוד, יש עוד הרבה לאן לגדול. בסדר, יש הרבה לאן לגדול. גם ילד קטן, אתה מסתכל עליו בעין טובה, יש לו עוד הרבה לאן לגדול. ולא מסתכל רק על המצב החומרי הנוכחי שלו, אלא שהוא עתיד להיות מלך המשיח, הילד הזה. עכשיו עוד נקודה אחרונה. בסדר, אז זה המבט על התקופה, זה מבט מאוד חשוב. זה המבט של הרב קוק. הרב קוק הוא מלא בעידוד, מלא במבט טוב על התהליכים, למרות שהוא ראה אותם בצורה מאוד מאוד בוסרית, הוא כבר חזה לאן הדברים הולכים. עכשיו, גם בין האדם לעצמו, יסוד מאוד מרכזי בספר אורות התשובה, זה שאדם בתהליך התשובה שלו, בתהליך ההתקרבות שלו אל השם יתברך, צריך, יש בזה שתי שיטות נגיד מרכזיות. אחד, שאדם כל הזמן מתמקד ברע שבו. יש שיטות כאלה במוסר. שדרים לאדם, אתה 0.00000001, והיא מאוד מאוד תתאמץ ותתחזק ותלמד הרבה ותתקן ותדבק את עניין החכמים, אז אתה תהיה, אולי תצליח להיות 0.00000001, שזה כפול 10 ממה שהתחלת. אומרים לבן אדם, אתה קטן, תשב בצד, תירגע, תראה איזה נמוך אתה, חומרי. זה לא הדרך של הרב קוק. זה לא הדרך שלו. הרב קוק, הוא בא ואומר לאדם, אתה ענק. יש לך נשמה אלוקית, רבת עונים, מלאה כישרונות, חוכמה, אידיאלים. יש לך תפקיד בעולם שאף אחד אחר לא יכול לעשות. ולכן באת דווקא בתקופה הזאת. אתה צריך להילחם ברע על ידי חשיפת הטוב. זה טוב עין. זאת אומרת, תדע שיש לך טוב ותראה איך הוא הולך ומתגלה. תראה איך הטוב שבך הוא הולך ומאיר את כל מחשכי הנפש. את כל כוחות הטוב המשתוללים בתוכך, הטוב שלך יכול להתגבר עליהם. תשמח על כל טוב קטן שאתה עושה. זה מבט. האם המבט הוא על הטוב ועל גילוי הטוב? או המבט הוא על החיסרון וההיעדר, וממילא אדם שהוא מתמקד על החיסרון וההיעדר הוא רע עין, בבחינת רע עין, הוא כל הזמן מלא קצפונות, מלא ייאוש, מקפיד על עצמו. אדם שהוא טוב עין, הוא נלחם ברע, הוא לא מתעלם מהרע, אבל הוא נלחם מתוך שמחה, מתוך התעלות, מתוך גילוי האלוקי המחיה אותו, שהולך וגדל, גדל בו, גדל באומה, גדל בעולם. נזכה להיות בבחינת טוב עין ויבורך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.